קבלו בדיחה. אשכול עלה על מגדל שלום, התכופף יותר מדי וצנח מגג המגדל ארצה. כשעבר ליד הקומה השמינית שמעו אותו אומר, אין מה להתרגש, בינתיים הכל בסדר. הבדיחה הזאת לקוחה מכל בדיחות אשכול, חוברת בדיחות על ראש הממשלה לוי אשכול, שיצא בחודש דצמבר 1966.
היו שם בדיחות די אכזריות. נגיד, ליד משרד ראש הממשלה נעצרת מכונית ריקה ומתוכה יוצא אשכול. היו גם בדיחות דיכאון. בנמל התעופה בלון תלו שלט, האחרון שיוצא שיחבא את האור. והיו גם בדיחות על ספיר, שר האוצר. פנחס ספיר הבטיח להעמיד את משק המדינה על הרגליים, ובאמת, הרבה אנשים נאלצים למכור את המכוניות שלהם.
הנה עוד אחת, אחרונה על אשכול שלא יכול להחליט. מלצר ניגש לאשכול במסיבת עיתונאים ושאל, תה או קפה? אשכול חשב, ולבסוף אמר, חצי. אוץ'.
בקיצור, אשכול לא היה דמות פופולרית. אבל רק שנתיים קודם לכן, הוא נבחר ברוב גדול לכהונה נוספת כראש ממשלה. אז מה קרה? מה קרה בשנתיים האלה שהפך את לוי אשכול, שהיה שר אוצר מצליח, ואז ראש ממשלה אהוב, לדמות נלעגת? לגיא לרון יש תשובה חד משמעית.
מיתון. מיתון, זה מה שקרה. זאת אומרת, אנשים מאוד אהבו אותו, כי הוא היה השר אוצר של מדינת ישראל. הוא כיהן בתפקיד הזה קרוב לעשור, ועוד לפני זה הוא היה גזבר הסוכנות. הוא היה הפנים של הנס הציוני. והציבור מאוד אהב אותו עם כל חסרונותיו ויתרונותיו, וזה שהוא היה כבד פה ולא נועם מזהיר, אבל הוא חילה כסף, והיה כסף לחלק לכולם. והכסף הגיע מארצות הברית, והגיע מגרמניה, בין השאר כתוצאה מהסכם השילומים, ובמצב הזה, כן, אנשים יאהבו אותך מאוד. עכשיו, לפני הבחירות של 65, היועץ של אשכול ונגיד בנק ישראל מגיעים למסקנה שזה הזמן ליזום מיתון.
ליזום מיתון. זה החלטה לא פופולרית.
זה תהיה נקודת תפנית גם בקריירה של אשכול, גם בסיפור של ישראל עצמה, זאת אומרת, הפנייה לעבר מלחמת ששת הימים, וגם זה יהיה נקודת תפנית בהיסטוריה של מפלגת השלטון, של מפאי. היא לא תתאושש מהמיתון הזה. זה ייקח עוד כמה שנים טובות, אבל 12 שנים אחר כך היא נופלת מהשלטון, בין השאר בגלל זה. כן, אז הייתה החלטה לעשות מיתון. עכשיו, הסיפור המעניין הוא שהציבור יודע שיש מיתון ב-1966, שנה אחרי הבחירות, אבל ההחלטה לעשות מיתון נופלת שנתיים לפני זה. זאת אומרת, כבר ב-64, ראש הממשלה יודע שהוא רוצה לעשות מיתון, חודשיים אחרי זה, כל הקבינט יודע שהולכים לעשות מיתון, ואף אחד לא יודע.
כלומר, מחכים שיהיו בחירות,
כן.
שהוא ייבחר שוב,
נכון.
שהכל יהיה יציב,
נכון.
ואז מיתון מתוכנן אסטרטגית.
יותר מכך, זנדברג, שהיה לימים משה זנבר, נגיד בנק ישראל, מספר שהוא שאל, שאשכול שאל אותו מפורשות, מיתון, בסדר. אתה יכול להבטיח לי שהציבור ירגיש את התוצאות של המיתון רק אחרי הבחירות? וזנדברג אומר לו, כן.
התחלנו בצעדים למתן את קצב עליית רמת החיים ולכוון אמצעים להשקעות וייצוא.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם גיא לרון.
אני גיא לרון, אני מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, אבל אני היסטוריון, ואני רוצה להדגיש את זה. אני שמח שאני עובד במחלקה למדעי החברה, אבל אני קורא כל מיני מסמכים בכל מיני ארכיונים וכל מיני ספרים בשפות משונות. זה הפרקטיקה שלי, ואני מנסה להבין איך הכלכלה מניעה את הפוליטיקה גם ברמה המקומית וגם ברמה הבינלאומית.
איך זה לעבוד עם גיבורים מתים? כי בעצם אתה מנסה לשחזר רצונות, מהלכים, להבין, להחיות, להנפיש, דברים שקרו לפני 50-60 שנה ו... הם היום ניירות ואבנים.
אני לא זוכר כבר מי אמר את זה, אני זוכר, קראתי איפשהו שאיש מפורסם אמר פעם, שאנשים גדולים הם כמו הר, עדיף שתעריץ אותם מרחוק, אל תתקרב, ברגע שתתקרב תראה את כל הפגמים. אז תמיד שואלים לפעמים את השאלה הזאת, עם איזה דמות היסטורית היית רוצה לאכול ארוחת צהריים? וברגע שאתה מכיר אותם יותר, אז זה לא שאני מצטער שהם לא פה בסביבה בשבילי לראיין אותם, אני אומר, מספיק לי ככה, בוא נשמור קצת על דיסטנס.
אז בשיחה עם לרון, אנחנו מנסים קצת לשבור את הדיסטנס הזה. המיתון של 66 הוא סיפור שיש לו צדדים קצת פחות מוכרים ולא נעימים, כמו שוטרים רכובים על סוסים שמרביצים למפגינים באשדוד. וגם למלחמת ששת הימים, ומה שקרה לפניה, יש ללרון זווית קצת אחרת, איך נאמר. הוא כתב על זה ספר שלם. ועוד נגיע למה שהלך שם, וגם לאיך זה מעצב את הפוליטיקה הישראלית של ימינו.
אבל עוד קודם לכן, בואו נתעכב על משהו שקרה רגע לפני המיתון הנשכח של 1966. ישראל נכנסת לאוברדרפט מול שאר העולם. זה מה שנקרא המשבר במאזן התשלומים. הקטע הוא שהאוברדרפט הזה הוא ממש לא משהו שמיוחד לישראל.
והיא לא לבד בסיפור הזה. זאת אומרת, השנים האלה, אמצע שנות ה-60, הם תקופה שבה מדינות מתפתחות, אותן מדינות שקמו אחרי מלחמת העולם השנייה, נכנסות לבעיה הזאת. אוקיי? כשהן הוקמו אחרי מלחמת העולם השנייה, הייתה אופטימיות לגביהם, כמו שהייתה לפני, נגיד, 5 שנים, אופטימיות לגבי סין. הנה, תראו איך המדינות האלה צומחות כבר עשור, יופי, אז סימן שהם ימשיכו לצמוח ככה לנצח, זהו, שדברים כאלה לא ממשיכים לנצח, אז הייתה צמיחה כלכלית אדירה, ישראל צמחה יפהפה, אבל גם הודו, אוקיי? גם מצרים צמחה מצוין, בסדר? ואז, אחרי הצמיחה הנפלאה הזאת, פתאום מתברר שכן, נבנו מפעלים וכבישים, ובאמת, נס כלכלי יפה. מה עם הכנסות? אז זהו, שהמפעלים החדשים, והעסקים החדשים, והתשתית החדשה, לא מצמיחה את ההכנסות שציפו לה, וזה לא כזה פשוט, כן? לצמוח כלכלית ולהתפתח ולהיות מדינה מודרנית. אז בזמן הזה, ישראל נכנסת למשבר כזה, מצרים נכנסת למשבר כזה, סוריה נכנסת למשבר כזה, וגם עוד מדינות שהזכרתי, גאנה, הודו ואחרות. והפתרון אבל היה אחיד, והפתרון הוכתב לא מפה, אוקיי? ובספר לא הדגשתי את זה, כי אמרתי אני רוצה שיוציאו אותו לאור. אני, גם ככה נתנו לי לתאר בספר 3 משברי מטבע שונים, יש גבול לכל דבר. אבל המוח המתכנן נמצא בוושינגטון, וקוראים לגוף הזה ה-IMF, International Monetary Fund.
קרן המטבע.
כן. ו-30 שנה לפני מה שאנשים אוהבים לקרוא קונצנזוס וושינגטון, קרן המטבע הטיפה למדינות מתפתחות את קונצנזוס וושינגטון. האנטיביוטיקה לכל אוברדרפט, זה להוציא פחות, אוקיי? תקציב קטן, מיסים נמוכים, תפסיקו לעשות מניפולציות במטבע שלכם, כמו שסין עושה היום למשל, וטראמפ מתעצבן, אוקיי? אז זה היה המצאי אז. אותה תרופה לכל המדינות, ובכל המדינות שישמו את התרופה הזאת, נעשו עוד יותר חולות.
זה מעניין, היום אנחנו ישראל, האימפריה הכלכלית, שכולם מקנאים בה, ובאים לפה לביקורים ללמוד, וקרן המטבע בדרך כלל נותנת לנו תפיחות מחמיאות על השכם.
סליחה שאני קוטע אותך, גם אז, קרן המטבע השוותה את ישראל ליפן. היא אמרה, אלה שתי סיפורי הצלחה, שני סיפורי הצלחה.
אבל אתה שם אותנו יחד באותו סל עם הודו, סוריה, מצרים.
יש גם את זה. זאת אומרת, ישראל היא באיזושהי קטגוריה של מעמד הביניים של הכלכלה הבינלאומית, אוקיי? וכשאתה מעמד ביניים, אז יש לך קצת מהמאפיינים של המעמד הפועלים, וקצת מאפיינים של המעמד הגבוה.
כן.
אז כן.
אז הם באים לפה ואומרים לנו לקצץ.
אומרים לקצץ, והעניין המעניין הוא שאפשר היה לקצץ הרבה פחות, אוקיי?
הם הלכו על זה ביג טיים.
הם הלכו על זה ביג טיים כי הם לא רק אנשי כלכלה, ספיר ואשכול, הם פוליטיקאים. אבל הדבר שהכי מעניין אותם זה ההסתדרות. עכשיו יש חוקר באוניברסיטת בן גוריון, לב גרינברג, והוא כתב דבר נורא יפה בספר שהוא כתב על ההסתדרות, ההסתדרות מעל הכל נקרא הספר, כלומר, ההצלחה הגדולה של ההסתדרות בשנים שהייתה חזקה, זה לשכנע את כולם שהיא נושא נורא משעמם. אוקיי? אתם שומעים מתחילים דקרנות וחברת העובדים וזה, אנשים מתחילים לפהק, וזה הייתה מכונה פוליטית כלכלית עצומה, דרכה מפאי שלטה בכלכלה ובפוליטיקה הישראלית. אוקיי? אין הסתדרות, אין מפאי. אנחנו רואים, אוקיי? זאת אומרת, ממש אפשר לראות מטעם בין החלשות כוחה של ההסתדרות לחלשות כוחה של מפאי אחרי זה בגלגולי השונים, המערך, העבודה וכן הלאה. אז מה שמטריד את ספיר ואת אשכול זה שההסתדרות מתפרקת. הזמנים יותר מדי טובים, האבטלה נמוכה, העובדים לא נשמעים למרות ההסתדרות, ומקימים ועדים משלהם, קראו לזה ועדי פעולה אז, וצריך לשים לזה סוף. אז הם לא סתם חיבקו את התוכנית של ה-IMF, הם התנפלו עליה. והם עשו קיצוץ הרבה יותר חריף ממה שהיה צריך לעשות רק בעיניים כלכליות.
איך זה משרת אותם מול ההסתדרות?
ברגע, יש רגע במשבר הזה, בשנתיים שקודמות למלחמת ששת הימים, שמודיעים בישיבה לספיר שמספר המובטלים הגיע כבר ל-40 אלף, אוי ואבוי. הוא אומר, לא, לא, אני רוצה שיהיו 95 אלף מובטלים. זאת אומרת,
הוא... שר אוצר אומר, אין מספיק אבטלה בישראל, אני רוצה כפול.
כן, כן.
יותר מכפול.
כן, כן. ועד היום אגב, אם אתה תשאל אנשים, אולי לא למיקרופון, אבל הרבה אנשים בכלכלה, אני לא חושב שזה אחלה, איזושהי מצב של אבטלה מבנית גבוהה, שבה כל אחד שעובד אומר, אוי ואבוי, נו מה, אני... יפטרו אותי, אני רואה אנשים כאלה מובטלים, זה מוחשי.
זה מיד הופך אותך ל...
כן.
לשמור, אתה שומר על עצמך יותר, אתה...
כן, כן. אבל זה, שוב, בתמונה של ספיר ואשכול, כשיהיה אבטלה, אז העובדים יתחילו לכבד את מרות ההסתדרות, ויכבדו את מה שהיא אומרת. הדוגמה שאני מביא שם זה ש... טוב, לא נכנס יותר מדי לפרטים, אבל מה שהיה הגיוני שהם יעשו אז זה פיחות של המטבע. זה קלאסי. הם לא רוצים לעשות פיחות. הם לא רוצים לתמרץ את הכלכלה. הם רוצים ממש מיתון עמוק.
איך לא שמענו על זה? כלומר, אתה יודע, יכול להיות שלא שמענו על זה, כי לא למדנו היסטוריה ואנחנו בורים, אבל נדמה לי שכל האפיזודה הזאת של ערב ששת הימים, יש פה מיתון שהממשלה יוזמת, זה לא אחת האפיזודות הידועות בתולדות ישראל.
אז יש שני סוגים של היסטוריה שאתה יכול לעשות. אחת זה היסטוריה ממסדית, שבה אתה יכול לדבר על הכל, חוץ ממה שחשוב. ויש היסטוריה ביקורתית, ובה אתה מנסה לייצר סיפורים חדשים, או לחשוף סיפורים חדשים. וזה אחד מהסיפורים האלה, כשמדברים על מלחמת ששת הימים, אז זוכרים לשקול את הגמגום. תשמע, זה לא, הוא לא בדיוק היה נועם, הוא לא היה מנחם בגין אף פעם, אוקיי? הוא לא היה קנדי. הוא היה נועם כבד פה. הוא קרא מהכתוב, הוא אף פעם לא נודע בשל נאומיו הגדולים. אבל שנתיים לפני, האיש הרס ביודעין את המוניטין שלו על ידי נקיטת המיתון הזה, וזה הייתה נקודת שבר גם ביחסים של האקדמיים, הציבור המבוסס עם מפאי, זה הייתה נקודת שבר גם מבחינת הציבור העולים מהמזרח התיכון עם מפאי. זה סיפור חשוב.
אז בוא נפרוט קצת את המיתון הזה, מה זה אומר? כלומר, יש 100,000 מובטלים, משהו כזה, זה...
כן, כן, זה היה C, זה שיעור, C המיתון.
שיעור אבטלה של...
12.5 אחוזים.
אז יותר מכל עובד עשירי, מובטל.
כן.
איך זה נראה? כלומר, מה קורה למדינה כשזה המציאות הכלכלית?
המיתון מכה קודם כל בחלשים מכל. מי שמרגיש את המיתון הזה, זה בעיקר פועלים בענפי הבניין והתעשייה. האקדמיים... בשיא המשבר היה 800 ומשהו מובטלים.
מתוך 100,000.
כן. וגם אז, הממשלה נזעקה מאוד מהר למצוא להם מקומות עבודה, כך שערב מלחמת ששת הימים היו רק 400 אקדמאים מובטלים בכל מדינת ישראל. אז זה נראה ככה שיש מהומות בחלק מערי הדרום והצפון, יש תיאור מפורט בספר של המהומות באשדוד, שבאמת היו הכי דרמטיות, שבסיאן מגיעים שוטרים מכל רחבי הנגב, לדכא את המהומות של האחד במאי 1966, ושוטרים עם פרשים מפלים את מכותיהם בקהל, אז, אבל היו מראות כאלה גם באקו ונצרת ומקומות אחרים. תל אביב קצת יותר שקטה.
כמו תמיד.
כן. הולכים פחות לבתי קפה, הולכים פחות למסעדות, קונים פחות שוקולד תוצרת חוץ. ובעיקר מתלוננים הרבה בארץ. שיש כל מיני ראש ממשלה חלש, ראש ממשלה אססן, לא יודע לנהל את העניינים שלו וכן הלאה.
אם לא היית אומר שזה קורה באמצע שנות ה-60, הייתי אומרת לך שזה ממש תסריט מהשנים האחרונות.
כן, כן.
אבל בכל זאת שוטרים, פרשים, מרביצים למפגינים ואשדוד, זה מצב די קיצוני.
כן, והעיתונות בהחלט מסקרת את זה כמשבר דרמטי, בגלל זה בספר על כל בדיחות אשכול, מופיעה הבדיחה הזאת שהאחרון שעוזב צריך לחבוט את האור, כי זה השנה הראשונה מאז קום המדינה שיש יותר יורדים מעולים.
למדינה שרק קמה, זה שאנשים מתחילים לעזוב אותה, זה קצת מסוכן.
כן, זאת אומרת, אז מה קרה פה? אז הרבה פעמים כשאנשים נמצאים בהיסטוריה, אתה מסתכל עליהם בדיעבד, והם נמצאים בתוך משבר, אז הם יודעים שהם במשבר, אבל הם לא מבינים מה זה המשבר הזה. אוקיי? זה כמו עם הפיל, כן? הם רואים את הרגל, את הזנב, אבל הם לא מגדירים את הפיל.
הזכרת שלמשבר הזה היה מימד של השכלה. היה לו גם מימד עדתי או גיאוגרפי?
לחלוטין. זאת אומרת, כי מי שהיה מזרחי גר פחות בערים הגדולות, ונטע יותר לעבוד בענפי הבניין והתעשייה, ומי שהיה אשכנזי נטע לגור באזור המרכז או בערים הגדולות, הייתה לו השכלה אקדמית, והוא נטע לעבוד בבירוקרטיה הממשלתית או ההסתדרותית.
אוקיי. אז היה לזה גם אופי חברתי חזק.
כן.
לא רק כלכלי.
והם פחות נפגעו, כלומר, מי שממוצא אשכנזי פחות נפגע ממי ש...
כן, אבל מבחינת הם היו הרבה יותר מסוכנים פוליטית. המעמד הבינוני אשכנזי המשכיל, הם היו הרבה יותר אפקטיביים לזעזע את הממשלה ולנצל את המשבר, כדי בעצם להפיל את אשכול ולגמד את כוחו.
ומה זה נתן להם?
תראה, זה, קודם כל המדיניות הכלכלית השתנתה. אחרי מלחמת ששת הימים יש ישיבה, שבה ספיר אומר, הוצאנו ככה, קיבלנו ככה, המלחמה אגב עלתה ביליון דולר, הוא נותן את הנתון הזה בישיבה הזאת, ואז הוא אומר, טוב חבר'ה, הייתה פה הפרעה קלה, שריטה בתקליט, בוא נחזור לעניינים כרגיל, בוא נחזור למיתון, וכל השרים אומרים לו, תשכח מזה. אוקיי, אז כל התקופה של אחרי ששת הימים, זה פרוספריטי דוהר, שאת המחיר שלה ישלמו בשנות ה-70, בעיקר אחרי מלחמת יום הכיפורים.
אז רגע לפני שאנחנו מדברים עוד על מה קורה אחרי מלחמת ששת הימים, בוא נתעכב שנייה, בכל זאת, היא אמנם רק 6 ימים, שזה לא הרבה זמן במבט היסטורי, אבל המיתון הזה, איך הוא קשור למלחמת ששת הימים? הוא הוביל אליה באיזשהו אופן? זה אירועים קשורים?
כן, אז תמיד, תמיד זה נורא משנה בהיסטוריה מאיפה אתה מתחיל את הסיפור, נכון? אתה בא לחבר שלך ואתה אומר, אשתי הבוקר הקטע אותי. אז אתה פשוט נמצא עם בת זוג אלימה, נכון? מה עשית לפני זה גם משנה, לא? למשל שזרקת עליה כוס קפה, אוקיי? זה משנה את ההקשר. ואותו דבר, עם הסיפור של מלחמת ששת הימים, מתחילים אותו תמיד ב-15 למאי, אשכול ורבין יושבים על היציע ורואים את מצעד צה"ל ומקבלים טלפונים, והצבא המצרי נכנס לזה וכו וכו וכו. אבל בעצם, לפני ה-15 במאי, אשכול נחשב ברווז צולע, הפופולריות שלו בשפל, כשהוא מופיע הופעות ציבוריות זה נגמר לא טוב, עם ההופעה המפורסמת שלו באוניברסיטה העברית, שבהם הסטודנטים לעגו לו, וצעקו עליו, וקטעו אותו, והוא נראה כמו סמרטוט, ומפלגות בתוך הקואליציה שלו, וגם חברי כנסת מהמפלגה שלו, בעצם קוראים לעשות בנתונים של אז, ממשלת אחדות, להכניס מפלגות נוספות לממשלה, ובעצם יש שאלה לגבי מי יוביל למשל את המערך בבחירות הבאות, אם זה יש קול, והאם הוא יזכה להמשיך להיות בתפקיד שר הביטחון. כל זה עוד לפני המשבר של מלחמת ששת הימים. זאת אומרת, יש קול נכנס למשבר הזה מפוזיציה לא טובה.
אבל זה הייתה מלחמת מנע, מלחמת אין ברירה, כלומר, אפשר להגיד שהמצב הזה שסטודנטים צועקים עליו, והמצב בקנטים מוביל אותו להיות יותר לוחמני, אגרסיבי, או שממילא המלחמה הזאת הייתה קורה?
חודשיים אחרי מלחמת ששת הימים, הרמטכ"ל יצחק רבין מתראיין לכלי תקשורת צרפתי. ורבין כדרכו לא ציית לקו הממלכתי, או לקו של ההסברה. והוא הסביר כאיש צבא לעיתונאי הצרפתי מה קרה לפני מלחמת ששת הימים. הוא אמר, תשמע, לנאסר, גמאל עבד נאסר, נשיא מצרים באותה תקופה, היו שתי דיוויזיות בסיני. זה לא מספיק בשביל לפתח התקפה. הוא ידע את זה, ואנחנו ידענו את זה. אוקיי? וזה מתמצת את כל הסיפור. בלי מצרים אין מלחמה, והצבאות הסורים והירדנים חלשים מדי, וממש ככה בקצרה, זה לא צבאות שיודעים איך להתקיף. אוקיי? הם מפחדים מישראל, והם מושקעים בקווי ביצורים. אוקיי? צבא שמושקע בקווי ביצורים, זה לא צבא שיודע להוביל התקפה. וכשהסורים ניסו, ביום השלישי למלחמה, להרים התקפה, זה נגמר כל כך מצחיק ומזעזע, שבעצם המתקפה נגמרה בגלל, אחד, יחידות סוריות לא יצאו מהבסיסים שלהם, אוקיי? לא ריכזו את הכוחות. שתיים, רק ערב ההתקפה הם מגלים שהטנקים שלהם יותר רחבים מהגשרים על הירדן, משהו שכדאי לבדוק קודם, נכון? והשלישי, שהתקפת ההסחה עצמה נעצרה על ידי כמה פנסיונרים מקיבוץ דן. ככה שזה לא צבאות שיודעים לצאת למתקפה. המטכ"ל יודע שזו מלחמת ברירה, מלחמת ברירה שהוא מתכונן אליה מאז, אפשר להגיד, 1953, ובה הוא יישם את תוכניתו ליצור גבולות ברי הגנה, שעוברים על נהר ירדן, רמת הגולן ותעלת סואץ.
אני רוצה לברך אותך, כי כרגע בערך שברת כל מיתוס ישראלי אפשרי, שבו אנחנו ישבנו לנו בשקט ולא עשינו שום דבר, התעסקנו בעניינים שלנו, ויום אחד קמנו בבוקר וכל הצבאות מסביב היו על הגדרות ופרצו במלחמה, ובגלל שאנחנו כאלה מוצלחים ומוכשרים ודוד עם הקלע, הבסנו אותם בשישה ימים.
לא, אז רגע, בוא ניתן קרדיט לאלופים של מלחמת ששת הימים. בתור מי שקרא את מה שהם אמרו וראה את מה שהם עשו, אלה היו אנשי מקצוע מהדרגה הראשונה, אוקיי? הם אגב קראו היסטוריה צבאית, הם הכירו היטב את המהלכים של מלחמת העולם השנייה, והם התאימו את האסטרטגיה ואת הטקטיקה של צהל מצוין, אוקיי? זה הלך חלק, כן, כמו סכין בחמאה, תוך שישה ימים, כי הם התכוננו לזה למעלה מעשור, אוקיי? וכל פעם שהממשלה ניסתה להפריע להם, תמרנו אותה כך שהיא לא תפריע להם, להצטייד ולהכין את הצבא בדיוק למלחמה הזאת. וזה הצעה מצוין, אוקיי?
הולך ומתעמק בשבירת המיתוס, סוגרת סוגריים.
זה לא היה דוד נגד גוליית, אם כבר, זה אנחנו היינו הגוליית. וככה אתה מנצח מלחמות, ריבונו של עולם. מי שקורא היסטוריה צבאית, זה שמי שיש לו יותר חיילים, שמצוידים יותר טוב, יש לו את הגנרלים שמארגנים את הכוחות יותר טוב, הוא זה שינצח את המלחמה. מי הולך למלחמה עם צבא דמיקולו ומנצח? זה לא קורה ככה.
אוקיי, אוקיי, אז יש לנו את הגנרלים שאתה אומר מתכונים כבר יותר מעשור. אם להחזיר אותך לשאלה הפוליטית הזאת של אשכול, שנותן להם את האור הירוק ללכת על זה, או שבעצם, בכל זאת, ראש הממשלה נותן פקודה לפתוח במלחמה. כמה המצב הפוליטי הרעוע שלו בראייתך היה זה שגרם לכך שהמלחמה נפתחה באותו עיתוי 67?
זה היה פקטור מאוד חשוב. אשכול וישראל עצמה לא לבד בסיפור הזה.
כן.
אשכול למשל היה יכול לצאת מהסיפור הזה עם נשיא ארצות הברית, לינדון ג'ונסון, היה מתנהג כמו נשיא ארצות הברית בזמן משבר סואץ. את אייזנהאור. אייזנהאור אמר אז לישראל, אל תצאו למלחמה. ברגע שיצא למלחמה, הוא אמר, תפסיקו. ואחרי שישראל כבשה את סיני, הוא אמר, תצאו משם. אבל לינדון ג'ונסון לא נתנהג ככה. יש כאן ממש ציפה שלינדון ג'ונסון יגיד לישראל, די, לא עכשיו, חכו שנייה, אנחנו נפתור את המשבר בדרכים דיפלומטיים, אבל זה הדבר האחרון שעניין את האיש הזה מטקסס. הוא ממש לא, מחלקת המדינה רצתה לעשות דבר כזה, אבל לינדון ג'ונסון, לא. הדבר המשעשע זה שאבא אבן בא לוושינגטון, הוא מנסה להציג ממנו את הסירוב, את האור האדום, וכל מה שלינדון ג'ונסון מוכן להגיד זה, ישראל לא תהיה לבד, אלא אם כן תפעל לבד. אם הרמטכ"ל והאלופים היו באותו רגע ב-Oval Office, הם היו פורצים בשאגות שמחה ועושים היי פייב בחדר הו.
כי?
כי זה היה מבחינתם אור ירוק. באמן אוספים אז את כל המברקים שמגיעים מהשגרירות בוושינגטון באותה תקופה, והיה שם לתיק הזה, הם קראו לו תיק אור ירוק. ובאמת, זה מופיע ב...
מאוד אביוולנטי.
כן, זה מופיע בביוגרפיה של אהרון יריב, מי שהיה ראש אמן, ומי שהיה ראש מדור מעצמות באמן, הולך ליריב ואומר לו, תשמע, זה מגוחך, הרי זה ברור שהאמריקאים רוצים שנצא למלחמה. הם לא יגידו לנו כן, הם רק לא יגידו לנו לא. אז יאללה. וזה גם כן החליש מאוד את המעמד של אשכול בסיפור הזה.
אנחנו מדברים פה בתור אנשים שמהדור שאחרי 67, אבל אם אתה מדבר עם אנשים שחיו אז, ולך מן הסתם יצא לדבר, להציג את מה שאתה מספר לנו פה היום, את הזווית הסתכלות הזאת לאנשים אז. אני מניח שהם יהיו קצת מזועזעים, כי לפחות מהשיחות שלי עם אנשים שחוו את 67 ובטח את יום כיפור, הם לא רואים את זה כמין איזה מלחמות ברירה, המדינה פה, עוד שני היו זורקים אותנו לים, והניצחון ב-67 היה ניצחון גדול, כלומר, זה לחלוטין לא התמונה שאנשים שחוו את התקופה הזאת מדברים עליו.
אז זה הזדמנות גם לסגור חשבון. כי תום סגב כתב ביקורת על הספר שלי בארץ, שהכותרת הייתה, ספרו של גיא לרון מתמקד בהיבטים הפחות חשובים של מלחמת ששת הימים, ובין השאר הוא כתב שם שאני לא מבין את הפאניקה הגדולה שאחזה בציבור ערב המלחמה. עכשיו, היה רק סקר דעת קהל אחד שנעשה ערב המלחמה, אוקיי? אז זה העובדה היחידה שאנחנו יכולים לאחז בה. והסקר הזה הראה בצורה פשוטה מאוד, שרוב הציבור תמך בממשלה, לא היה רוב ליציאה למלחמה, האמין שאם תיפתח מלחמה, זאת אומרת, הצד השני ייזום אותה, הממשלה תדע איך להתמודד עם המצב. זאת אומרת, אחוז התומכים במלחמה, ערב המלחמה, כן, יציאה למלחמה יזומה, היה 25%, אוקיי? מה קורה בזמן המלחמה? אותו משרד שזה משרד ההסברה בראשות ישראל גלילי, הוא לא יודע אם זה היה משרד הסבא, אבל זה ישראל גלילי אחראי על הגוף שעושה את הסקר הזה, הגוף הזה ממשיך לעשות סקרים, אחד בזמן המלחמה ואחד אחרי המלחמה. אז תוך כדי המלחמה מספר התומכים במלחמה עולה ל-50%, ואחרי המלחמה מספר התומכים במלחמה עולה ל-75%, ואלה שתמכו במלחמה, זאת אומרת 50% שהצטרפו, טענו שהם תמיד תמכו בה. אוקיי? זאת אומרת, האירועים ההיסטוריים גם מבנים איך אנחנו זוכרים אותם, ואנשים חוזרים כל הזמן לפאניקה. מה היו עדויות לפאניקה הזאת? זאת אומרת, כן, היו אגב גורמים שלפי דעתי רצו להחריף את הפאניקה הזאת, אבל אומרים שכל היה נורא לא פופולרי. איפה היו הפגנות האמונים שקראו לפיתוריו? היו איזה 50 נשים שהפגינו לפני מטה מפאי, שכל קרא להם נשות וינדזורליזות, אחרי זה התברר שכולן פעילות רפי. אז זאת אומרת, כן, אנשים מדברים על הפאניקה כמצדיקה את היציאה למלחמה, אבל גם פאניקה לא הייתה.
אז בעצם דיברנו על הרקע הכלכלי, גיאופוליטי קצת, שעמד ערב מלחמת ששת הימים, והרקע הכלכלי הוא מיתון מאוד עמוק, שאתה אומר שהוא מסתיים, שהממשלה אומרת זהו, זה נגמר, אחרי מלחמת ששת הימים. אבל בתחילת השיחה אמרת שהצל של המיתון הזה הוא ממשיך הרבה מאוד זמן אחר כך, של מיתון והיציאה ממנו. כן. בוא נדבר קצת על איך הוא שינה את החברה הישראלית.
החוזה הבלתי כתוב בין הממשלה לאזרחים, אומר שהממשלה דואגת לתעסוקה שלהם, והיא דואגת לתעסוקה מלאה. וזה המודל שאנחנו התרגלנו עליו, נגיד מאז סיום מלחמת העולם השנייה. וב-1965 הממשלה מקבלת החלטה לשבור את החוזה הזה, אוקיי? זה מה שעשה את מפאי, וזה מייצר משבר אמון בין הממשלה לציבור, זה מייצר משבר אמון בין הממשלה לציבור, כן, המעמד הפועלים, שחלקים גדולים ממנו זה באמת עולים ממדינות המזרח התיכון, זה מייצר משבר אמון מול הקהל הקלאסי של מפאי, שזה כמובן אותם אשכנזים משכילים. ומהמקום הזה מתחילים זרמי העומק שלוקחים ציבור אחד להתחיל לתמוך יותר ויותר בימין, ובעיקר בליכוד, אז זה כיוון אחד, וכיוון שני זה ההיסחפות של הציבור המשכיל, העירוני, אחרי מה שאנחנו קוראים מפלגות אווירה או מפלגות מרכז. אבל בעצם שני הכיוונים האלה מתכנסים.
רגע, בוא דבר עוד קצת על כל אחד מהם.
אוקיי. אז כיוון אחד, אמרתי, זה הצבעה לחירות, וחירות, מלבד זה שהייתה מפלגה ניצית, אז יש לה גם חזון כלכלי. ובחזון הכלכלי הזה יש יותר חופש, יש פחות מיסים, ויש פחות רגולציה. ובמיוחד לעולים מעדות המזרח שהגיעו מרקע של יזמות זהירה בארצות המוצא, הכלכלה המפאית הייתה שבר גדול, אוקיי? הם הוכנסו בכוח למצב שבו הם חייבים להיות פועלים. והחזון של חירות באמת מסרטט עתיד שבו כל אחד יכול להתחיל להקים עסק קטן, ולהיכנס לתוך תחום של מקולת או מוסך או מיני מרקט, ולהשתחרר מהתלות שלו במנגנונים של, שמפאי שולטת בהם, בעיקר ההסתדרות. אז זה הסיבה למה חירות מדברת אליהם. זרם העומק השני זה האקדמיים, שרואים שהממשלה לא יכולה או לא מוכנה להבטיח להם תעסוקה מלאה, ואז ההצבעה שלהם תתרגם למשל לתמיכה במפלגה כמו דש, שגם כן מציירת עתיד שבו הכלכלה חופשית יותר, ובעצם אתה יכול להתפרנס בלי הממשלה. מה שקשה להבין, אני חושב, זה כמה אנשים כמו עורכי דין, או רופאים, או מהנדסים, אדריכלים, שאנחנו לגמרי מכירים אותם כאנשי צווארון לבן ואנשי מקצועות חופשיים, כן? היו לגמרי תלויים בממשלה, הועסקו על ידי מהממשלה באותה תקופה.
אז שני הזרמים האלה אמרת, מתלכדים?
מתלכדים לכיוון שמתאר את ישראל היום. זאת אומרת, זה לא מקרה שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, ומדברים כל כך הרבה על הפערים החברתיים. אז למרות שהיו פערים חברתיים, אז הייתה אפליה קשה וגזענית באותה תקופה.
אז שנות ה-60.
שנות ה-60, לא היו דמי אבטלה. לא היו דמי אבטלה, כל מי שאיבד את עבודתו באותה תקופה, לא היה זכאי לדמי אבטלה. מה אתה עושה? כן? זו הסיבה, אני חושב, שהיו מאומות. אבל עדיין זו הייתה מדינה עם פערים כלכליים הרבה יותר קטנים מאשר יש היום. והשחרור של עסקת החבילה הזאת, כן, שבה המדינה לוקחת הרבה מיסים, אבל דואגת לך לתעסוקה מלאה, אז זה שם אותנו בוויכוח שאנחנו ממשיכים להתווכח היום, אוקיי? טוב, אנחנו במשבר וזה. אז מה אנחנו עושים? אולי צריך יותר שוק חופשי. לא, להפך, צריך לעשות סוציאליזם. אז זה הוויכוח שאנחנו נמצאים בו היום.
זה מעניין, אתה בעצם מדברים על מפאי שהפסידה את השלטון ב-77 במהפך, ומאז פחות, כאילו, חזרה פה ושם, אבל בגדול מאז ירדה מהבמה בתור הכוח הדומיננטי.
לחלוטין.
אבל אתה אומר בעצם, היו 17 שנה שהיא שלטה בישראל, עד 65 פחות או יותר, ומאותו רגע הכל מתחיל להתפרק לה, והקונצנזוס הולך ויורד.
הם מבינים, זאת אומרת, בחירי מפאי, כן? אנשים כמו אשכול וגולדה, ואולי אפילו דיין, שמכאן הדרך מובילה למטה, והסיכוי שלהם להמשיך להיות בשלטון זה להתאחד. וזה הסיפה שמפה מתאחדת עם מפאי, ורפי אחרי זה נכנסת לזה, והעבודה הופכת למערך, כי היא באמת מערך של מפלגות יותר, היא לא מפלגה אחת, ורק דרך זה הם יכולים להחזיק בשלטון עוד לא הרבה שנים בסך הכל, כשהפחד הגדול אגב תמיד שדיין יערוק ויחבור לליכוד, שזה מה שהוא עשה אחרי 77, אוקיי? והכלכלה ההסתדרותית היא לא פופולרית הרבה לפני שמפאי, שהמערך מאבד את השלטון. ככה שהייתה, היה מאמץ מכוון להחזיק מעמד, וכמובן עוד נדבך חשוב של הסיפור זה מדיניות החוץ והביטחון. כל עוד המערך או המפלגה של הכיבושי 67, אז אחלה, הוא יכול להיות בשלטון, ויש את דיין שהוא מאוד פופולרי. אבל אחרי 73, וואו.
מי יכול לשרוד את 73?
מי יכול לשרוד את 73? הייתה משבר כפול, זאת אומרת, גם לא ניצחנו כמו שרצינו, וגם הצמיחה הכלכלית צונחת אחרי המלחמה הזאת.
אז בעצם כשאתה מסתכל על המפה הפוליטית של היום, כן. על ההצלחה של מפלגות קדימה, יש עתיד, כחול לבן מצד אחד, והקשיים האדירים של מפלגת העבודה, וההצלחה המשתמרת של הליכוד, בעצם עבורך זה הדבר הכי פחות מפתיע בעולם, אם אני מבין נכון את הסיפור שאתה מספר.
כן, כן. זאת אומרת, השמאל זה לפי דעתי, דעת מיעוט שבמיעוט, אבל אני רגיל להיות שם. השמאל תקוע במבוי סתום שהוא בנה בעצמו. הוא רוצה שאנשים שמצביעים ליכוד, והקואליציה שתומכת בנתניהו יצביע בשבילו, אבל הוא לא מספר להם למה כדאי להצביע בשבילו. יש כל מיני סיסמאות כמו כסף לשכונות במקום ההתנחלויות, למרות שזה לא קרה אף פעם גם כשהשמאל היה בשלטון. מה שהוא היה אמור להציע זה להגיד, תשמעו חבר'ה, אנחנו נציע מדינת רווחה כמו של פעם. אנחנו נחזור בעצם לתקופה שלפני המיתון של 65, ואנחנו נדאג לכם הרבה הרבה יותר טוב, ממה שהליכוד יכול. ואנחנו ניישם חוק חינוך ארוך, וחוק דיור ציבורי, ועוד יוזמות מהסוג הזה. זה כמובן לא קורה, כי כל מפלגת שמאל שתנסה לעשות את זה, היא עושה את מה שקוראים באיטלקית, את הסלטה מורטלו, את התעלול הקטלני. זה בקרקס, שאתה עושה את הסיבוב הזה באמצע הזירה, ואם הטרפז לא יגיע מהצד השני, אתה טיפול ו... כי היא לא יכולה להמשיך להסתמך על הקהל שלה, שלא מוכן לתמוך במדינת הרווחה, כי אז הוא יתשלם יותר מיסים, שילחו לאנשים האלה, כן, החרדים, והמזרחים בעיירות הפיתוח. מצד שני, היא צריכה איכשהו לייצר את הקהל החדש, ולגרום לליכודניקים להאמין בה. אז שם אנחנו תקועים, וכל השאר זה ברברת.
אני יכול לשאול אותך שאלה שאולי מעצבנת היסטוריונים, כי בכל זאת היסטוריה זה דבר שראוי לחקור אותו בפני עצמו לפעמים, אבל ועדיין, אם אני מבקש ממך לתת לנו לקח מכל הסיפור הזה שגוללת על המיתון סלש פיאסקו והמלחמה שבאה בעקבותיו, לקחת את כל הסיפור הזה ולנסות להגיד מה הלקחים שאתה לומד ממנו לימינו, מה כל האפיזודה הזאת קצת נשכחת בתולדות ישראל מלמדת אותנו על המציאות שלנו היום, אם בכלל.
כן, לא, זה בסדר גמור לשאול את השאלה הזאת, והלוואי שהיסטוריונים היו חושבים עליה יותר. תראה, בתור אזרח, אני קורא בשבע עיניים כל סיפור שמספרים לי על איום מעבר לגבול, וכל תקרית שמספרים עליה בעיתונות, אני מנסה לחשוב, אני מנסה להבין את הרקע, אני מנסה להבין מאיפה התחילו את הסיפור, כן? כמו שאמרתי קודם לכן. אני חושב שיותר אנשים צריכים להתעניין בכלכלה, אוקיי? הם חושבים שזה נושא טכני ומשעמם, זה לא, זאת אומרת, כל החלטה כלכלית היא החלטה פוליטית.
זה ממש דרך לזכות בפופולריות זולה בפודקאסט של כלכליסט.
זה הרעיון. פופולריות זולה זה אנחנו. אני חושב הרבה אנשים שומעים בחדשות שהעלו או הורידו את הריבית, זה החלטה מאוד דרמטית. מישהו פה עשה החלטה רצינית לגבי, למשל, שווי הדירה שלהם. או אם יהיה להם סיכוי להיות פעם בעלי דירה. אז, וגם צבא, כן. כשאומרים לך שקנו טנקים או מטוסים, אז אני הייתי מתחיל לחשוב מה בדיוק הם מתכננים לעשות עם הכלי נשק האלה. כן? זאת אומרת, תמיד מציגים את זה לציבור, אז יש לנו אקדח יותר חזק. אוקיי? אז רגע, אנחנו הולכים להשתמש בו כדי להגן על עצמנו, יש לנו איזשהם תוכניות יותר מרחיקות לכת, ואם כן, בואו תספרו לנו.
אוקיי.
תודה רבה.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
עד
עד כאן הכמוסה, השבוע עם גיא לרון. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי. ההקלטה של אשכול ששמענו לקוחה מתוך נאומו לאומה ערב ראש השנה 1966. שאלה לרשת ארכיון יד לוי אשכול.
תודה רבה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו, העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@kalkalist.co.il. ניפגש בשבוע הבא.